הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות כלים. פרק זה עוסק בעניין כלי הקיבול, שזהו תנאי בכלי העץ, האור והעצם לקבלת טומאה מהתורה. בתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בהגדרת כלי הקיבול, ולאחר מכן בדינם של כלי קיבול שונים, אילו מהם מקבלים טומאה ובאיזה אופן הם מקבלים טומאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', העוסק כלי קיבול, שעוסק כלי שיש בו בית קיבול, דיינו שיש לכלי תחתית ודפנות ויכול לקבל בתוכו, מכל מקום, דיינו מכל חומר שהוא אף מחומר פשוט וגרוע שאין הדרך לעשות ממנו כלי, וכך גם לכל מטרה, כגון למשחק, אך לא מכל חומר, שכלי קיבול העשויים מאבנים, אדמה או גללים אינם מקבלים טומאה. אך העוסק כלי קיבול משאר החומרים, הרי זה מקבל טומאה בכל שהוא, דיינו בכל גודל של הכלי מן התורה, ואין לכלי קיבול שיעור, אלא אף כלי קיבול קטן ביותר מקבל טומאה מן התורה. דיינו שבין אם שיעור קבלתו הוא בכל שהוא, הוא יכול לקבל בתוכו רק גרגיר קטן, ובין אם הכלי כולו הוא קטן ביותר, הרי הוא מקבל טומאה מן התורה, והוא שיעשה דבר של קיימה שאפשר שיעמוד, שהכלי יוכל להתקיים לאורך זמן ולא יתקלקל לאחר זמן מועט. כיצד העושה כיס שנותנים בתוכו מטבעות מן האור המצע שלא נתאבד כלל, דיינו אור שלא עובד כלל והוא מכונה מצע שהוא כמצע עשויה מקמח ומים ללא שום תיקון, או שעשה כיס למעות מן הנייר, העשוי מהסבים שתוכנים אותם ואחר כך מערבים אותם במים וכדומה, ולאחר מכן מרדדים את העיסה ומייבשים אותה עד שנעשה תיריית נייר. הרי אף על פי שהנייר אינו מקבל טומאה, שהנייר בצורתו המקורית כאשר הוא כעירייה פשוטה וחלקה אינו מקבל טומאה, מכל מקום כאשר הוא עושה ממנו כיס הוא מקבל טומאה. ובאמת כל פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה מהתורה, ויש שכתבו שבכוונת הרמב״ם לומר שהנייר אינו מקבל טומאה אף מדי רבנן. מקום כשעשה ממנו כיס הרי זה מקבל טומאה. או שעשה כלי מקליפת הרימון והאגוז והאלון, דהיינו שעשה כלי מקליפתו של הרימון או של האגוז או של פרי האלון, על ידי שחקק בתוכם והוציא מהם את הפרי ונוצר בהם בית קיבול, אפילו חקקו מתינוקות כדי למוד בהם את האפר, שילדים חקקו בהם בית קיבול כדי למדוד בהם אפר לצורך משחקם, או שהתקינו מהילדים לכף מוזניים, שישמשו לכף מוזניים לצורך משחקם של הילדים, הנה בכל האופנים הללו הרי אילו מקבלים טומאה, מאחר שבכל האופנים הללו הוא עשה כלי קיבול, חומרים המקבלים טומאה, שהם נחשבים ככלי אור או ככלי עץ. ואף כאשר עשו אותם הילדים, משום שתינוק, חירש, שוטה וקטן, דהיינו אף ילד שהוא גם חירש, שאינו שומע ואינו מדבר ואינו נחשב לברדת, או גם שוטה, הרי אף שאינם בני דת, יש להן מעשה. שכאשר הכוונה ניכרת מתוך מעשיהם, יש תוקף למעשיהם, ולפיכך כאשר הם עשו מעשה, וחקקו בפרי לשם כלי, חלה עליו תורת כלי והוא מקבל טומאה, ואף על פי שאין להם מחשבה לבד ללא מעשה, שבאם ילד או חורש או שוטה מצאו קליפות חלולות, וחשבו לייחד אותם לשם כלי, אין מחשבתה מועילה להכיל על הקליפות תורת כלי ואינה מקבלות טומאה. אך גדול שאיך אדם לשם כלי מועילה מחשבתו והכלי מקבל טומאה. אך כאמור כלי הקיבול מקבל טומאה רק כאשר הוא מתקיים לאורך זמן, אבל העושה כלים מן הלפת והאתרוג והדלעת היבשים, תהיינו דלעת שתלשו אותה כשהילחה ולאחר מכן התייבשה, כגון שחקקום, שחקק בלפת, באתרוג או בדלעת, והוציא חלק מהפרי כדי למוד בהן, דיינו שישמשו ככלי מדידה, וכל כיוצא בהן, חקק בהם לצורך שימושים אחרים, כן אם חקק בדברים דומים, הרי אין תיאורין ואינם מקבלים טומאה, לפי שאי אפשר שיעמדו אל הזמן מועט. שלאחר זמן, הכלים הנעשים מהדברים הללו נרכבים או מתפרקים, ודבר שאין לו קיום, אין לו חשיבות של כלי, ולפיכך הוא איננו מקבל טומאה. וכתב התפארת ישראל, שבאים ירקות אלו הם לחים, והם ראויים לאכילה, הרי הם מקבלים טומאה מדין טומאת אוכלין, אף שיחד אותם לכלים. הלכה ב' קנה מוזניים, הקנה שמשתי צדדיו תלויות שתי כפות המוזניים המשמשות למשקל, והמחק הוא לוח עץ שמוחקים בו את העודף הבולט מעל כלי עמידה כדי שהעמידה תהיה מדויקת, שיש בהן בית קיבול מתכת, שהרמאים עושים חלל באחד מקצות קנה המוזניים ומניחים שהמתכת המכבידה על קנה המוזניים ומתה אותו לאותו צד. וכאשר הם מוכרים, הם מניחים את הדבר הנמכר בצד הכבד, שאז כף המוזניים שבצד זה נוטה מעבר למשקל האמיתי שיש עליה, וכאשר הם קונים, הם מניחים את הדבר שהם קונים על הצד הקל. וכמו כן עושים הרמאים במחק, שעושים חלל באמצעו, ומניחים בתוכו מתכת, כדי שהמחק תכביד על הדבר הנמכר, ותוריד מהעמידה מעבר לנדרש, והאסל שיש בו בית קיבול מעות. האסל הוא מוט שמניחים על הכתפיים שהסרסורים המוכרים סחורה עבור אחרים, תולים עליו את הדברים המוצאים למחירה, שיש בו בית קיבול מעות, שהרמאים עושים חלל בקצה המוט כדי שיוכלו להכניס שם את מה שגונבים מדמי הסחורה שלא ירגישו בהם הבעלים, וקנה של אני שיש בו בית קיבול מים, שהאני מראה לאנשים כאילו הוא צם כדי שירחמו עליו, ועושה בקנה שלו מקום לקיבול מים כדי שיוכל לשתות ממים אלו בהיחווה, ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה, שעושה במקל נרתיק למזוזה כדי לשאת אותה בו ממקום למקום, שהיו לוקחים את המזוזה עם מים לשם שמירה, או שיש בו במקל מקום מרגלית, שהוא מחביא בו מרגליות כדי לגנוב את המכס, שלא יראו שהוא נושא עמו את המרגלית, ומשחזת של עץ שמשחיזים בה את הסכינים שיש בה בית קיבול שמן, שמושכים בו את המשחזת כדי שתהיה חלקה, ולוח פנקס, לוח מעץ המשמש ככריכה לפנקה שבו היו כותבים, שיש בו גומה שנותנים בה שעבה, כדי שתהיה מצויה בעת הכתיבה לצורך חתימת המכתבים, הרי כל אילו שהוזכרו בהלכה הזו וכיוצא בהן, אף על פי שפשוטי כלי עץ הן, שהכלי עצמו אינו עשוי בצורה של בית קיבול, אלא הוא כלי עץ שטוח, ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה מהתורה, הואיל ויש בהן בית קיבול כלשהו, המשמש להניח בו משהו, אף שאין זה עיקרו של הכלי, המשמש באופן שהוא פשוטי כלי עץ, מכל מקום הרי אין מקבלים תומה דין תורה, ואין תמה מן התורה, אלא בית הקיבול לבדו שיש בהן. שבכל הכלים האמורים שהכלי עצמו הוא פשוט, ורק שיש בו באיזשהו מקום כלי קיבול קטן יחסית, הרי מן התורה מתמה רק בית הקיבול, והמשמש את בית הקיבול משאר הכלי שבית הקיבול צריך לו. שאף החלק בכלי העץ הפשוט הסמוך לבית הקיבול, שמשמש את בית הקיבול שבית הקיבול צריך לו, הרי הוא נחשב כחלק מכלי הקיבול, והוא מקבל תומה מהתורה. אבל היתר על הצורך משאר הכלי הפשוט, שאר כלי העץ הפשוט שאין בית הקיבול צריך אותו, הרי הוא טהור מן התורה וטמא מדבריהם, כמו שביארנו בפרק ראשון שפשוטי כלי עץ טהורים מהתורה ומקבלים טומאה מדרבנן. חלק מהדוגמאות שהוזכרו הם דברים שעושים הרמאים כדי לרמות ולגנוב, ובהקשר לכך מביאה המשנה בכלים שאמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר דברים אלו, שמא ילמדו מהם כיצד לרמות ולגנוב, ואוי לי אם לא אומר שאני מונע מהתלמידים לדעת את הלכות טומאה וטהרה. והגמרא בבבא בתרא אומרת, שלבסוף אמר רבי יוחנן בן זכאי את הדוגמאות הללו, ולא חשש ילמדו מהם לרמות על סמך הכתוב בהושע, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הלכה ג' בית קיבול עשוי למעלותו לצמיתות, דהיינו שהדבר הממולא בבית הקיבול אינו עתיד לצאת ממנו, אינו בית קיבול, שאין הכלי נחשב ככלי שיש בו בית קיבול. ואם הוא כלי עץ, הוא איננו מקבל תומה מהתורה. כיצד בקעת של עץ, דהיינו חתיכת עץ, שחוקקין בה בית קיבול ותוקין בו הסדן של ברזל, שבתוך בית הקיבול מהעץ תוקים גוש ברזל, שעליו מניחים בעלי המלאכה את הדברים שאותם רצונם לתקן או ליצור, שעליו הם מקים בהם בפטיש, הרעים של נפחים מהבקעת, שהם מקים על הסדן כאשר הם מתקנים ויוצרים כלי ברזל, הרי הבקעת אינה מקבלת תומה, שאף על פי שיש בה בית קיבול, לא נעשה אלא למלותו לצמיתות, שהנפחים אינם מוציאים את הסדן מהבקעת, והיא נשארת שם באופן קבוע. וכן כל כך יוצא בזה, שאר בתי קיבול שעשויים למלא אותם לצמיתות אינם מקבלים תומה. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות, שמה שהבקעת אינה מקבלת תומה, הוא רק קודם שהכניסו בה את הסדן של הברזל, ומכיוון שמיועדת לכך היא איננה מקבלת תומה. אך לאחר שהכניסו בה את הסדן של הברזל, הרי היא מקבלת תומה משום שהעץ משמש את הברזל, ודינו כדין הברזל שהוא מקבל תומה אף כשאין בו בית קיבול. אך השפת אמת, הערוך לנר ועוד אחרונים, ביארו בדברי הרמב״ם כאן בספר היד, שאף לאחר שתקע את הסדן של הברזל בבקעת, היא איננה מקבלת תומה, וזאת משום שאין המתכת מחוברת אל העץ אלא רק תחובה בו. אך באם הייתה הבקעת של צורפין, המקים על הסדן כאשר הם מתקנים או יוצרים כלי זהב וכסף, הרי זו מקבלת תומה מפני שהן מגביעין את הברזל. דהיינו את הסדן התחוב בבקעת של העץ, בכל עת, מקבצין את שפיית, דהיינו נסור את הזהב והכסף המתקבצת שם תחת הסדן, והרי כלי העץ נעשה לקבלה. שבית הקיבול שבבקעת העץ משמש כדי לקבל בתוכו את שפיית הכסף והזהב, והם לא נשארים בו לתמיד אלא מוציאים אותן מעת לעת, ואף את הברזל התקוע בבקעת הם מוציאים, ולפיכך הבקעת מקבלת תומה, וכן כל כיוצא בו בשאר כלים שיש בהם בית קיבול, שהמילוי שבהם עתיד לצאת מהם הרי מקבלים תומה. הלכה ד', הקף החקוק תחת רגלי המיטות והמגדלות, חתיכת עץ חקוקה עשויה כעין קף, ותוכבים בה את רגלי המיטה או את רגלי הארון, וכיוצא בהן כלים אחרים כדי לייצב אותם, אף על פי שהוא מקבל, למרות שהקף מקבלת בתוכה את רגל המיטה או המגדל, הרי זה טהור משום שהוא נחשב לכלי עץ פשוט, ואין בו משום כלי קיבול המקבל טומאה, לפי שאינו עשוי לקבלה, אלא לסמוך בו בלבד. דהיינו שאין תועלת במה שהרגל נכנסת לתוך כלי הקיבול, אלא רק שהרגל תעמוד על הקף, ולפיכך אין הקף נחשבת ככלי קיבול. ויש מפרשים שכלי קיבול הוא רק שהכלי מיועד לטלטל עמו את הדבר המתקבל בו, אך כאשר הוא איננו מיועד לטלטל עמו את הדבר שבתוכו, אלא שימושו הוא רק לסמוך את הדבר המתקבל בו שיהיה יציב או שלא יתקלקל מהקרקע וכדומה, אינו נחשב לכלי קיבול ואיננו מקבל טומאה. ושפופר את הקש, כלי קיבול קטן וצר, העשויה מגיבול דק וחלול של תבן, שקושרים את הקצה האחד של הגיבול וקצהו השני נשאר פתוח וכך נוצר בו בית קיבול. הרי זו מקבלת טומאה מהתורה, ככל כלי עת שמקבלים טומאה מהתורה, אפילו אינה יכולה לקבל אלא טיפה אחת, שהרי אין לי כלי קיבול שיעור, דאף אם הוא מקבל כלשהו, הרי זה מקבל טומאה מהתורה, או כפי שהתבהר בהלכה א'. וכאן התחדש עוד שאפילו שפופרת של קש שאין לה כל כך קיום, הרי זו מקבלת טומאה. שבמשנה במסכת כלים נחלקו בדבר רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, והרמב"ם פסק כשיטת רבי עקיבא, ששפופרת הקש נחשבת כדבר המתקיים. ושפופרת הקנה, שפופרת העשויה מקנה סוף, שחתכה לקבלה, שקנה סוף הוא קנה חלול המחולק לכל אורכו במחיצות קטנות הסותמות את כל רוחב חלל לקנה, וכדי להפוך את הקנה לבית קיבול, עליו לחתוך את המחיצות הללו, ולהשאיר רק מחיצה אחת בקצה הקנה. אך אף לאחר שעשה זאת, אינה מקבלת טומאה עד שיוציא את כל הלבן שבתוכה, שעליו להוציא את כל החומר הספוגי הלבן הממלא את חלל הקנה, ורק אז הוא נחשב לכלי קיבול. אך זהו רק שחתכה לקבלה. ואם לא נחתכה לקבלה, שלא התקין את פופרת הקנה לשמש ככלי קיבול, אלא התכוון להשתמש בה כפשוטי כלים, הרי כפשוטי כלי עץ, ואינה מקבלת טומאה מהתורה, אלא היא מקבלת טומאה מדרבנן, וזאת אף אם לא הוציא ממנה את הלבן שבתוכה. אבל שפופרת של פקועות, צמח שיש לו קנים חלולים שאין להם קיום לאחר שנתלשו, וכיוצא בהן שאר הצמחים שאין להם קיום, הרי אף אם עשה מהם שפופרת הראויה לקבלה, אינם כלים, אין להם דין כלי, משום שאין להם קיום, אלא כאוכלין הן חשובים משום שהם עומדים לאכילה, ובאם הם יוכשרו על ידי משקיעים הם יקבלו טומאה. הלכה אי, שפופרת של קנה שחתכה, שחתך את המחיצות הקטנות הנמצאות לאורכו של קנה הסוף, ונתן בה את המזוזה, ובכך ייחד את השפופרת לקבלה והעשה לכלי, והיא מקבלת טומאה, ואף שבית קיבול העשוי למלות לצמיתות אינו נחשב לבית קיבול, מבאר החסדי דוד שהמזוזה לא נשארת שם לצמיתות אלא מוצאים אותה מדי פעם לבדיקה וכדומה. ובערוך השולחן כתב שזהו משום שהמזוזה אינה ממלאת את כל חלל השפופרת. ואף באם אחר כך נתנה בכותל, שתחב אותה בחרית שבכותל, אך לא קבע אותה בכותל במסמר וכיוצא בזה, אפילו נתנה שלא כדרך קבלתה, אף היא מניחה בשכיבה לרוחב הכותל, ואף היא מניח אותה כשהיא הפוכה, שוליה למעלה הופיעה למטה, בכל זאת היא מקבלת טומאה, דמכיוון שנתן בה את המזוזה וחל עליה שם כלי קודם שנתנה בכותל, לא בטל ממנה שם כלי אף לאחר שנתנה בכותל. ואף שנתנה שלא כדרך קבלתה, הרי אינו מבטל ממנה שם כלי קיבול, מכיוון שלא קבעה בכותל ויכול בכל שעה להסירה מהכותל ולהניחה כדרך קבלתה. אך באם קבעה בכותל, שקבע אותה לכותל במסמרים וכדומה, הרי באם קבעה כדרך קבלתה, כשתחתיתה למטה הופיעה למעלה, הרי זאת מאה, שהיא מקבלת טומאה, למרות שהיא מחוברת לכותל, ודבר המחובר לקרקע אינו מקבל טומאה, דמאחר שכבר חלה להשם כלי קודם שקבעה בכותל, והיא קבועה בכותל כדרך קבלתה, לא בטל ממנה שם כלי. אך באם קבעה בכותל שלא כדרך קבלתה, על צידה או הפוכה לגמרי, הרי זאת תאורה ואינה מקבלת טומאה. דמאחר שהיא קבועה בכותל שלא כדרך קבלתה, בטל ממנה שם כלי ונחשבת חלק מהכותל, ולפיכך אינה מקבלת טומאה. אך כל זה כשהכניס את המזוזה על השפופרת, ורק לאחר מכן נתן את השפופרת בכותל. אך באם תחילה נתן את השפופרת בכותל, שהכניס את השפופרת הריקה לחרית שבכותל, ללא שיחבר אותה במסמרים לכותל, ואחר כך נתן בה את המזוזה כאשר היא כבר נמצאת בכותל, שבאופן זה לא חל על השפופרת שם כלי לפני שנתנו אותה בכותל, הרי באם הייתה נתונה בכותל כדרך קבלתה, שתחתיתה למטה הופיעה למעלה, הרי זו מקבלת אומה, דלמרות שהיא תחובה בכותל, מאחר שהיא מונחת כדרך קבלתה, הרי נתינת המזוזה בשפופרת מכילה עליה שם כלי והיא מקבלת אומה. אך באם נתנה בכותל שלא כדרך קבלתה, על צידה או הפוכה לגמרי, הרי זו תאורה. דמאחר שלא חל עליה שם כלי קודם שהייתה נתונה בכותל, הרי הכנסת המזוזה לשפופרת, כאשר השפופרת מונחת בצורה הפוכה, לא יכולה לתת לה שם כלי, אלא היא נחשבת כחלק מהכותל. ואם קבעה בכותל, שקבע את השפופרת הריקה במסמרים וכדומה לכותל, ולאחר מכן הניח בה את המזוזה, הרי אפילו אם קבע אותה כדרך קבלתה, הרי זו תאורה. דמאחר שהשפופרת הריקה שלא הייתה כלי מעולם כבר קבועה בכותל, הרי אף הנחת המזוזה בשפופרת כדרך קבלתה לא יכולה לתת לה שם כלי, אלא היא נחשבת כחלק מהכותל ואיננה מקבלת טומאה. על החבב, כלי שאורגין אותו מן הנסרים, שהכלי עשוי מענפי צדקים הכלואים זה בזה, או מן השם, רצועות העשויות מקליפות עיצים הכלואות זו בזו, והוא עשוי כדי שיניחו עליו את הבגדים מלמעלה ואת המוגמר, דהיינו בשמים הנתונים על גבי גחלים המפיצים ריח טוב מלמטה, כדי שיתבשמו הבגדים על ידי הריח הטוב העולה מהבשמים. הרי אם היה הכלי עשוי כחברת שאין לו קרקע, שהכלי פתוח לא רק מלמעלה, אלא אין לו גם תחתי, ופורסים את הבגדים מלמעלה על הכלי הפתוח והמוגמר מלמטה, הרי זה טהור שאינו מקבל טומאה, ומכיוון שהוא פתוח גם מלמטה, הרי זהו כלי עת שאין לו בית קיבול, ואם היה בו בית קיבולת כסות, שיש בכלי תחתית שניתן להניח עליה את הבגדים, ואת המוגמר מניחים מתחת לכלי, והשן המוגמר עובר דרך חורי ההריגה ומבשם את הבגדים, הרי זה מקבל טומאה, דאף אם קרקעית הכלי נקובה בנקבים גדולים, כדי שהשן יספג היטב בבגדים, מכיוון שכך היא דרך תשמישו, הרי הוא מקבל טומאה. ומכל מקום כאשר אין לו בית קיבול, אף שהוא דומה בשימושו לכלי שיש לו בית קיבול, לא גזרו חכמים שאף הוא יקבל טומאה. הלכה זין, סנדל של בהימה, המגן על רגליה מפני הקוצים והאבנים, ואם הוא של מתכת, הרי זה טמא, דאף שכלי עשוי לבהימה אינו מקבל טומאה. הרגמרה מביאה שישנם כמה שימושים שהאדם עושה בסנדל זה, כמו שהחיילים שותים בו מים במלחמה. ואם הסנדל הוא של שם, שעשוי מקליפות עיצים, הרי זה טהור, שאינו מקבל טומאה, שסנדל השם מתקלקל במהרה ברגלי הבהימה, ושוב אינו ראוי לשימוש האדם כשתיית מים בו. וכאמור, העובדה שהוא משמש סנדל הבהימה, אינה נותנת לו דין כלי לעניין קבלת הטומאה. הלכה חטא הצורר מרגלית באור, שעטף מרגלית בעיריית אור, והוציאה, ונשאר מקום העמוק, שלאחר שהוציא את המרגלית מהאור, נשאר שקע ממקום המרגלית באור, הרי זה האור מקבל טומאה מאחר שנוצר בו בית קיבול, שכלי האור דינם ככלי העץ, שרק מקבליהם מקבלים טומאה מהתורה, וכל זמן שיש בו את השקע, הרי הוא נחשב לכלי שיש בו בית קיבול והוא מקבל טומאה מהתורה, עד שיפשט, שיתיישר האור עד שלא יישאר בו השקע, שרי כל כלי הקיבול מקבלים טומאה אף בכל שהוא. דהיינו אף כאשר הכלי מקבל בשיעור קטן ביותר, והרי השקע שנוצר ממקומה של המרגלית באור הוא כמו כיס קטן, העשוי מאור שמכניסים בו מטבעות, אבל צרור המאות, יריית אור שעטפו בה מטבעות, אינו מקבל טומאה גם בעוד המטבעות בתוך האור, לפי שאין עליו צורת כלי, שאינו צורר את המאות בתוכו אלא לפי שעה, שהרי מאות להוצאה ניתנו, שהוא עתיד להשתמש בהם, ומשום כך, אף שיש בו בית קיבול, מכיוון שלא נחקקה בו צורת כלי, אין זה נחשב לכלי והוא איננו מקבל טומאה. והרמב״ם כתב בפירוש המשניות, שאף אם מקומם של המטבעות נעשה שקוע, מכיוון שצוררים באור כמה מטבעות, הרי המטבעות זזות הנה והנה, וצורתם איננה נחקקת היטב באור, ולפיכך אין על האור צורת כלי, בשונה ממרגלית בודדת שצורתה נחקקת היטב באור. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.